אורת התשובה, ככה דיברו. נתחיל כמה שנספיק. טוב, נעשה דבר כזה. האיגרת הראשונה, האיגרת שע"ח, שכאן יובא במדורות האלו בתור הקדמה, חלק ממנה, לא הכל. אני לא אתחיל ללמד עכשיו, כי זו איגרת שבפני עצמה... חיבור בפני עצמו. אמרו שזה נראה כאיגרת של הרב, אני אומר רק במרכאות כפולות, אבל זה גדוש ומלא ועמוק מכל הכיוונים. זה, נו, במעשה שהיה שלמדתי מישהו אורות התשובה, ורק האיגרת לקחה חצי שנה. זה ככה. אנחנו יכולים לקרוא אפילו קצת את ה...
תראו לנו.
מה?
לא, תראו לנו.
ברוך אתה, אולי מוביל, אני חושב שקוראים לנו קרוא. זה מבחינת. נתחיל מהספר עצמו. וזה... ספר עצמו, את ההקדמה שכתב הרב קוק בעצמו, אני קורא קצת מהר, אני רוצה להגיע לגוף הספר, הפרק א'. שלושת הפרקים הראשונים, יחד עם ההקדמה הזו, הרב קוק כתב כספר מסודר. מהפרק הרביעי זה כבר הפרקה של רב ציוד הזה, סל. נזכרות לפי סדר הנושאים. למעט עוד שני ספרים נוספים שהרב קוק כתב כסדר, אז שלושת הפרקים הללו הם היחידים שהוא התיישב לכתוב ספר בנושא מסוים. יש חלק מעולת ראייה, בחלק הראשון ובחלק השני יש כמה חלקים שהוא כתב בעצמו על הסידור, ואחר כך הרב ציוד השלים ליקוטים, ויש את הספר ראייה, שהוא גם נכתב כספר. נו, אבל הספר היחידי אודות נושא מסוים זה הספר הזה, זה לא אורות הקודש ולא אורות ולא אורות התורה, זה זה.
שמה,
שהרב בעצמו סידר? שכתב, התיישב כדי לכתוב ספר.
בצורה של ספר.
יושב, אורות התשובה, כמו שהוא מתאר פה בהקדמה, אני כמה שנים מתלבט איך לכתוב את הספר.
יש להם את הדרשות שהוא כתב כספר.
הדרשות, כן, אז יש גם מוסר אביך שזה גם.
לא כל הספר הוא כתב, רק חלק.
הדרשות, אגב, זה לא כתב ספר לפרסום, זה דרשות של אמר.
מה זה? יש כתב רק חלק מהספר, חלק מהספר,
מהמשך, זה השלמה של הרציונל. שלושה פרקים ראשונים. א' ב' ג' הוא
קוגה לא בעצור את הספר הזה
זה... נו
הוא קוגה בעצמו,
לא זה? אתה בעצמו, אני אתם נזכיר בדיחה האבא של אריה אלדד ספרת שמעת את זה ממני, לא? פרופסור ישראל אלדד היה חוקר ספרות והרבה דברים והיה גם מתרגם היה מתרגם ספרי פילוסופיה לספר זרות קיבל פעם פרס ישראל שתרגם מגרמנית לעברית כמה דברים מה זה? בקיצור, ראה אותו הרב שלו רפאל שהיה ראש מסוד הרב קוק, קצת אחרי. ואמר לו, עד שכבודו כבר סוף סוף סיים לתרגם את כל הפרויקטים שלו מגרמנית לעברית, שיתרגם עכשיו את דברי הרב קוק לאנגלית. אמר לו, ישראל אלדד, עד שאני אתרגם את הרב קוק לאנגלית, אני אתרגם אותו לעברית. אז נו. אני אומר את זה, כי בשלושה פרקים ראשונים כאן, הוא צופף הרבה עניינים, כי הניסיון שלו לכתוב ספר מסודר ולהסביר רצף הגיוני, זה היה לו מאוד, כמו שהוא עיד על עצמו, אני יכול לקרוא לכם. הזכרתי קודם, השיעור הקודם את נזיר רחב, את היומנים של הנזיר, אז הוא כתב לו, הוא אמר לו, שאחת הסיבות שהוא הפסיק לכתוב ככה ספר מסודר, כי הוא לא מצליח לרכז את הדברים, אז העריכה יצאה יותר קלה ויותר נוחה. זה חמה, אני נלחם מלחמה פנימית, ברוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. בכל רעיונותיי, רק בה הם מרוכזים. למה כל הרעיונות שלא מרוכזים רק בה? למה לא אורות התורה, נגיד, בנושא התורה או בנושא התפילה? אז המשפט הבא הוא מה שהוא מסביר. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. במצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שערי ערעור תשובה הוא כבר תשובה, כמו הגמרא המפורסמת, מקדש אישה על מנת שאני צדיק, מקודשת שם הערער בתשובה, ספק מקודשת שם הערער בתשובה. מצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. אז את התשובה לשאלה למה כל הרעיונות המרכזיים של הרב קוק נמצאים בתשובה, ולמה בבחינה מסוימת הספר הזה אותו תשובה הוא חשוב משאר הספרים, זה כמו שהוא הסביר כאן. כי העניין, הנושא הזה, העניין הזה של תשובה, זה השורש או המנוף, נקרא לזה ככה, של כל שאר הסוגיות כולם. התורה והחיים, החיים האישיים והחיים הציבוריים. נו, או כמו שהוא מסביר בהמשך הספר באחת הפסקאות, אם יש תיקון לעתיד, כן, אז זה אומר שיש עבר ויש הווה ויש סיכוי ויש שלמות ויש גאולה. זה נו. אז הנקודה, נקודת התורף הזו שעליה עומד כל העולם כולו וכל התורה כולה, זה התשובה. כי רק באמצעות זה אפשר להפוך רע לטוב, אפשר להפוך חסר לשלם ואפשר להגיע לגאולה. גאולה זה הכל הכל הכל. גם הגאולה האישית והפרטית וגם הגאולה הכללית. אז לכן התשובה היא המוקד של כל הרעיונות כולם. ובאופן מסוים זה גם נכון לגבי הספר, כי הפרקים בספר אחר כך התחילו להתרכז הכרחיות התורה והתשובה זה לזה, זה מצד התורה, כמה הכרחית התשובה ללימוד תורה, ואחר כך התשובה בכנסת ישראל, אחר כך התשובה ואורחות החיים המעשיים. אז הרעיון הזה של תשובה הוא חוזר מעגל אחרי מעגל ונפתח עוד עניין ועוד עניין לכל שאר תחומי החיים והעולם והתורה. עכשיו, כאן יש נקודה מסוימת שיפעילו נקודה הלכתית, שמצד אחד התשובה היא קלה שבקלות, כי רור תשובה הוא כבר תשובה. מצד שני, היא קשה, כי לתשובה עצמה יש את התנאים שלה. אם שבוע שעבר הזכרתי את רבנו היה בשערי תשובה, אז יש ככה, הרמב"ם מונה שלושה עניינים בתשובה. חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. רבנו הנה מונה מהשלושה אלו מפרק לארבעה, חרטה לעתיד ומוסיף גם שיצטער על חטאו. בסדר, זה אפשר להבין. המפרשים אומרים שזה הנין הדברים בסך הכל. למרות שרבנו הנה מאוד מדויק להלכה, כמו שידוע, אבל במקום אחר הוא מוסיף עוד 18 עיקרים לתשובה בכיוונים שונים שאין קצה להם. זה נו. נגיד. תשובת המשקל, שאם חטא בשיעור מסוים, בחטא מסוים, תשובת המשקל זה שיתקן את זה להפך, לטוב. זה אחד מקרי התשובה. זה עכשיו, בספרי ראשונים מסוימים זה מופיע. כן, כשרב קוק כותב כאן שהתשובה תצא אל הפועל במלואה בעולם ובחיים, אז זה יכול להיכנס לזה. כן, רק מה, שיש תשובה מפורסמת שנודע ביהודה. זה שנשאל על מי שחטא באשת איש. מכירים את התשובה?
חמתו.
זה נו. ואז הוא צריך תיקון. האם צריך תעניות, האם צריך, מה אין צריך, מה אין צריך. אז נדב יהודה פותח בדבריו בהוכחה מהגמרא וקידושין, שהרב קוק מזילה כאן, שבירור, שעיקר התשובה זה בחרטה. זה נו. ולכן כל השאר זה תעניות, תיקונים, תשובת המשקל, כל שאר ההדרכות המעשיות של התשובה. זה אמצעים כדי לבוא על ידם לחרטה המלאה.
אנחנו גם למה המסילה תשרים, לא?
כן. שם הוא אומר יותר, הוא אומר שאם אתה גם תתעסק בכל האמצעים המעשיים ובלי החרטה, אז יש לך גלגולים של שלג בלי שום דבר. זה, נו. אפילו החידה כותב יותר מזה, שגם החידה בשם הגדולים. גם כל עיני התשובה שנכתבו כולם, ואפילו הארי כתב, שזה הדבר הכי קדוש והכי מדויק והכי שלם ברוח הקודש. אפילו זה כותב החידה, לא ברור שדווקא ככה צריך, כי עובדה שהרוקח כתב דברים אחרים, תשובת המשקל בסוג אחר, ועוד ועוד ועוד. אז ככה שהנקודה המרכזית
שבאת... בתן יום אבי זה חילוק הזה, שכאילו יש לעשות תשובה ויש גמר המרוק.
אתה צודק, אני שאלתי אותו אם הוא רוצה איגרת התשובה מהסיבה הזו. אתה מתכוון לתשובה שבאיגרת של הרב קוק שדילגתי, שינה הנחת, האיגרת שבין תשובה לבין כפרה. זה החילוק שמופיע גם בספרי פוסקים וגם בספרי פוסקים. יש קשר בין העניין, אבל גם כפרה, מה שנקרא מירוק של החטא כולו, כן? גם הוא אפשר, גם בלי, יכול להיות גם בלי כל התיקונים, בלי כל התעניות, בלי כל העניינים, בלי אפילו איסורים אפילו. והראיה לזה, אה?
שם הוא אומר את זה בצדקה.
ש?
כמה שהוא פותח את כל
השעת. זה סוגיה בפני עצמה, סוגיה הלכתית בפני עצמה. אבל הראיה לזה, אחת הראות המעניינות, כל תיקוני התשובה, הרוב, זה הוא נגוד בדברי הארי. רק שהארי במקום אחר כותב, הגמרא שהרא, המשך הספר מופיע, בעבודה זרה, רבי איזו בן דורדיה, שלא הניח, יש בעולם שלא חטא, ואחר כך בכה ובכה, שמיים ביקשו על רחמים, ארץ ביקשו על רחמים, לא ביקשו על רחמים, ויצאה נפשו בגאייה ובכי, ואמרה בת קול, שמזומן לחיי העולם הבא. ועכשיו, מזומן לחיי העולם הבא, ככה הרי כותב לך מקומות, זה מירוק. זה לא רק שעשה תשובה ונשארים לו איסורים אחר כך, בעולם הזה ובעולם הבא.
זהו, יצא... עצם הצער שלו
בחבל. עצם הצער, אבל, 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 איפה כל התעניות ואיפה כל ה...
לכן, זה לא מחייב.
איסורים.
מה עם בן אדם
בחברו? שלרבי עזרא מן דורדיה, עוד שאלה. אי אפשר לפתוח את כל הסוגיות הללו... זה לא, אבל
אני... לא היה לו,
מה זה?
אולי לא היה לו.
זו שאלה טובה, אולי לא היה לו, אבל אני לא רוצה להיכנס כאן לתשובה, כי זה קצת הפוך על הפוך. אבל גם זה יש אפשרות לתקן, אפילו על ידי צער בלבד. ככה ש... הנקודה העיקרית בתשובה זה כמובן החרטה, או הצער, בקבלה לעתיד. הנני מוצא את עצמי, נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ברור. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים, לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. באמת, לא התחיל הכלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפילו מצידו הפיוטי, שהוא מלבב לעין חקר. מקל וחומר, שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. טוב, אז יש כאן מה שרבי נחמן קורא תשובה ותשובה על גבי תשובה, באחת התורות שלו. כשאדם עושה תשובה, אז טוב, הוא סידר הכל בינו לבין בן אדם לחברו ובין אדם למקום. אבל כשהוא התפתח הלאה, מבחינת ההכרה שלו ודעת השם,
בדקות.
אז הדקויות של מה שהוא עכשיו מסתכל על עצמו ועל מה שהוא עשה, על מה שהוא עשה כבר לא מספקות אותו. אז הוא צריך לעשות תשובה נוספת על מה שהוא החסיר בתשובה הראשונה. שהיה חסר בעל כורחו, כי הוא התפתח מאז. זה רבי נחמן קורא תשובה על גבי תשובה. למה אני מזכיר את זה? כי הרב קוק כותב, והדברים שלו מדויקים, הרבה נכתב על התשובה, בתורה, בנביאים, בדברי חז"ל, כלומר בתורה שבעל פה. ובכל זאת, אם נמשיך את דברי חז"ל עד תקופתנו שלנו, צריך עוד שלב של הבנה או גישה לתשובה. אז יש תשובה על גבי תשובה גם מבחינת רמת התשובה בכל דור ודור. אופן התשובה, בסדר?
פיתוח היסוד של מושג התשובה.
כן. כן, 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 כן. אני קורא לזה עוד שלב, כי הוא סידר את זה תשובה בתורה, תשובה בנביאים, תשובה בדברי חכמים, ותשובה בדורותינו, שזה דברי חכמים המאוחרים.
שאלה, זה לא גילוי יותר פנימי ביחס ל...
זו שאלה בפני עצמה, מה יותר פנימי מוואקה אצלנו. כן. כרגע הוואקה אמר שיש עוד כמה צדדים שצריכים להתברר לדורנו. זאת אומרת, יש נכון מבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויש נכון לדורנו. זה, כמו שאני קורא לזה, דין אמת לאמיתו. אם הוא אמת, אז למה צריך להיות לאמיתו? יש אמת לכשעצמו, ויש לאמיתו שהוא מותאם לנסיבות, למצב. התאמה של תשובה לדורנו זה עוד עניין אחד של מסורת תורה שבעל פה. עכשיו, הוא מתחיל כבר להסביר מה. יש אוצר חיים, כלומר, יש כמה תחומים של חיוניות שהתשובה בדורנו צריכה לגלות, גם מהצד הפיוטי, גם מצד המעשי. מצד הפיוטי הכוונה הרגשות שהתשובה יכולה להוליד בעולם, החוויות, הרגשות, שזה באחד הפרקים, פרק י' הוא מסביר, התשובה בתוך בסיס לתרבות, לרגש, לחיים רגשיים, ומהצד המעשי, מה שהתשובה יכולה לתקן את החיים שלנו. מה שהיא תורמת תרומה פרגמטית, לתועלת, לניהול חיים טובים יותר.
כל זה כתוב פה כמו איזה חידה, כי אחר כך במשך הספר כשהוא אומר שבעצם תשובה זה תנועה, אז אני מבין מה הוא רצה כאן.
נכון.
אתה רואה את זה ככה, זה חידה.
אמרתי שחסד עשה עמנו שהוא לא הספיק רק עד פרק ג' ולא יותר. אחרת היה צריך תרגום על תרגום.
ברור שזה מתייחס רק ביחס לכל החזרה לארץ ישראל, כל החידוש הזה.
כן, 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 כן. כן, אבל יש איגרת שמופיעה בגנזי הראייה. משום מה זה לא פורסם, יצא פעם חוברת גנזי הראייה, רואים את זה, וצריך לעשות את זה בבית. איגרת של הרב קוק, שלא יצא במקומות אחרים. לא איגרת, מאמר קטן, שבה הוא דיבר על שלושת השלבים של התפתחות תורה שבעל פה, כן, הייתה תורת הארי, אחר כך תורת הבעל שם טוב, ואז יש תורת ארץ ישראל. עכשיו, ההקשר, הוא, כמה עניינים שהוא נכנס שם, אבל אחד ההקשרים זה לגבי תשובה. זה לא. הארי יש תשובה של שמחה, זה לא, ובשל טוב תשובה של דבקות, ענווה, זה לא, ותשובת ארץ ישראל, תשובה של גבורה. זה הסדר שהוא, התחנות שם יותר. הרי כתב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ותאום הזה, אז הרי שם פרש שעבדת את השם אלוקיך אבל לא בשמחה, אז לכן יש גלות. השמחה שבעבודת המצוות היא יותר מכל דבר אחר. זה נו, וזה נכון. מה זאת אומרת זה נכון? כי אחד הדברים שהרב קוק מסביר באיגרת שדילגתי עליה, שיש דבר כזה, שמחת התשובה או ביטחון התשובה. כן? וביטחון התשובה או השמחה, קיים התשובה עדיין לא בשלמה. גם אם אתה בתוך התהליך של התשובה, גם אם אתה עם הראש בקיר עדיין. כן? אבל יש את השמחה בזה שהתשובה אפשרית ושעושים אותה. הביטחון הזה, כמו שהרב קוק מנסח באגרת הזו, ביטחון הזה זה כבר חסד של הבורא יתברך. היכולת לשמוח דווקא בזה, והעניין החשוב לשמוח, כן? זה כבר מדרגה של דבקות וביטחון בהשם יתברך, ויש לזה השגחה מיוחדת שמסייעת לתשובה. אז זה השמחה שהרי מצא בעבודת השם בכלל. השמחה בתוך הכוח, בתור הכוח שמניע את כל עבודת השם. לא רק מבחינה פסיכולוגית, כי יותר קל להיות שמח כשעושים משהו. והקדוש ברוך הוא משלה את שכינתו יותר כשאתה שמח. וגם בעבודת התשובה, למרות שצריך להיות עצוב, אבל ביטחון התשובה מביא את העושר, את השמחה שבעצבות, ממש ככה. התשובה השנייה היא התשובה של בעל שם טוב, שהיא שיוויתי השם לנגדי תמיד. כן, וזו תשובה של ענווה. שמה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא מלוא כל ארץ כבודו, אז יש ענווה ויש תשובה שהיא מדובה תמיד בבקוד באשר. והתשובה של ארץ ישראל, התשובה של הגבורה, שאז אתה עכשיו מוציא את כל כוחות החיים החוצה. נו, ויש לזה הרבה השלכות לאגרת הזו, זה פחות ענייננו.
סתם מה שכאילו כל אחד נבנה על גבי הקומה הקודמת.
כן, 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 כן. אז לכן אמרתי שהוא אומר שיש תשובה, תורה, נביאים ודברי חכמים עד דורותינו, כן? אז כשאני אומר מי דברי חכמים ועד דורותינו, מצאתי אצלו שלוש תחנות על תשובה. תשובה של שמחה, תשובה של ענווה, תשובה של גאולה. עכשיו כל אחד מהם יש עניין שלם. עד כמה שמחה ואיפה שמחה ואיזה ענווה ומה מבחינת אורחות המעשים של כל תשובה זה שונה מאוד. זה נו. נגיד אתם הזכרתם את העניות. שזה תמיד זה. אז הבעל שם טוב היה נגד העניות, באופן כללי אני כרגע...
נגד?
נגד העניות. הבעל שם טוב היה נגד העניות. גם באדמור הזה כן, בכל המהלך שלו שם זה לפרק את המטען הכבד. הוא מתחיל עוד כולה ועוד כולה ועוד כולה שלא צריך, ועוד עניין שבסוף הוא אומר, תעשה חצי יום שלוש פעמים בחורף, זה מספיק. זה הארי שכן הביא. אז בספר ראשית חוכמה, בשער התשובה, יש משהו מאוד חשוב. ראשית חוכמה כותב, מתי אדם ידע שהתעניות שלו רציות ומתקנות, מתי לא, אלא להפך, אם בגלל התענית הוא נעשה כל כך שמח, בשמחה פנימית, ככה זה ההגדרה, שיש לו ממש רוח ממרום, ככה הוא מרגיש. אם התענית עושה אותך חלש ועצוב, ואתה יוצא בסוף התענית, וזה קורה לאנשים כמובן, אז זה לא. עדיין לא הגעת למדרגת התשובה. מדרגת התשובה כשאתה שמח בעניין. ויש לך ממש, אתה כולך מלא אושר. זה, אז גם שם הרי מצא את השמחה של בתעניות. זה, והרב קוק לגבי תעניות נגיע במשך הספר, זה חיבור איחור.
אבל באיגרת שם, בשינ"ח, הרב כותב מאוד חריף לגבי התשובה, ומי שיבוא לחדש דבר על דבר התשובה, בדבר קצת מגודל
לא יבין. ולא יבין, נכון, אז הוא יחמיץ את העניין המרכזי, נכון.
זאת אומרת, אז כן היה לו חידוש במושג התשובה שלא דווקא בנוי על דברים קודמים.
נכון.
כי הוא אומר, אני צריך להביא תשובה, כי אם אני אשענה לתשובות הקודמות, לכאורה אני לא מכוון אל מה שהקדוש ברוך רוצה ממני בתשובה בארץ ישראל.
נכון. נכון. כבר בדוגמה שהבאתי מהאיגרת הזו שלו, אז תשובה של גבורה היא שונה מאוד ממה שהיה עד כה. אז... אנוכי, הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה. עצמותי הפנימית זה ביטוי כל כך מיוחד. והנני נסלד בעצמי ממחשבתי. הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה. כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, הנביאים והחכמים היותר תורים, החסידים היותר גדולים. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלם? אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודווקא בצדה הספרותי והמעשי. להבנת התוכן שלה בדורנו, להגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל. זה, נו, הספרותי הכוונה התיאוריה והמעשי הכוונה המעשה, איך לנהל את התשובה. דווקא בדורנו, בחיי הפרט ובחיי הכלל. טוב, פרק א', ועכשיו נתחיל את ה...
באיזשהו מקום החולשה כן הכריע אותו בסוף. כי הוא לא סיים סדר את הספר. אמרת לרבן הזה, הוא אמר, כי אני לא מסוגל לרכז את המחשבה לזה, להצטמצם. אז כן, איזושהי חולשה שכאילו...
השאלה אם זה חולשה, זה חולשה שבאה מתוך נקודת...
מתוך ענקיות.
ענקיות, כן.
אני חושב, בהתחלה של האיגרת לא מובאת פה, שהוא כותב לרב חרל"פ, שהוא מתלבט עד כמה ההתלבטות שלו אישה, עד כמה להנמיך לזה עולם, עד כמה לגלות, למכסעתיק, משהו כזה, הוא כותב.
כן, זה עוד חלק מההתלבטות שלו, אבל שוב, זה אותו עניין. כשאתה לא צריך לגלות לזה עולם, אז יותר קל לכתוב את הספר. זה יותר קל להכניס לתבנית את מה שצריך להכניס. זה הוא היה מספיק גאון כדי לעשות מערכת תשובה ענקית אם צריך. אבל כדי להסביר רעיון אחד חדש עמוק, אז זה יותר מסובך. ועוד רעיון חדש, זה שבעתיים. זה נו. נעשיתי כאן. תראה, גם הגר"א, רב חיים וולוז'ינר מספר עליו שכל מה שהוא הצליח לכתוב בצורה מסודרת זה עד גיל 40, אחר כך כבר הפרסה מחשב טוב ולא הצליח אפילו לרכז שום דבר. זה... משלם ביאור הגר"א, שזה פחות או יותר יצא כספר. כלומר, זה כן, השתקלובר הם כן ערכו את זה, אבל זה יצא בחייו של הגר"א, אפשר להגיד שזה כספר. וזה ספר עמוק. כלומר, אין קץ לכמה אפשר לפרק מכל הכיוונים את כל העניינים.
זה לא הוא עצמו קטן
עליהם. לא הוא עצמו קטן. כן, כן, כן. אבל יוצא בחייו של ההגר"א. ההגר"א עשה מסיבת הודעה קטנה על זה. זה עדיין יותר ספר.
שיגר את הבן שלו. אני אומר שזה...
כן, זה לא הגר"א כתב, אבל זה יותר נחשב כספר ארוך שיצא מהגר"א. לעומת דברים אחרים, נגיד, הביאור לשולחן ארוך שיצא אחרי חייו ולכתוב וכו'. ככה זה כשכותבים פרק א' תשובה טבעית אמונית שכלית. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. אגב, כל ענייני התשובה הם באמת הספר הזה הוא נכתב ספר רציף קולח, מאוד קולח, אבל ענייני תשובה גם מצד ההלכה, גם מצד הפנימיות, יש הרבה סוגיות שיש מה להתעסק בהן. זה, נו, גם מצד המוסר, מה בדיוק נחשב התשובה, אבל לא נחשב. זה, נו. נגיד משהו תראה כאן לפני רגע, על הגמרא בעבודה זרה, שצער, הצער שלו על החטא זה נחשב איסורים. כן? זה נחשב האיסורים. הגמרא בסוף יומא אומרת, שעבר על עשה ועשה תשובה, לא עושה עשה תשובה מוכנים לו. כלומר, ברגע שעשה תשובה, נמחק ועוברים הלאה. לא תעשה, אז זה תשובה ביום הכיפורים. ואם כבר עוברים לחמורות, אז צריך שגם איסורים תולים, הוא צריך לעבור איסורים. בלי איסורים לא יהיה מירוק.
מיטה מחפרת.
מיטה וכו'. זה כבר לחמורות, מתבדים. אז צריך, הגמרא הנוקטת שצריך שיהיו איסורים.
כן, מצד שני יש זדונות נפחים זכויות ויש זדונות נפחים שגגות. נכון. איזה תשובה אני עושה.
נכון. אז זה אחד ההסברים שמופיעים, נגיד, בספר חרדים. נחלק בין תשובה מהווה לתשובה מהירה. שבתשובה מהווה לא צריך איסורים. זה, נו, מה זה תשובה מהווה שמתייחסים אליה שלא צריך איסורים? עוד שאלה. זה כבר בגוף הספר מדבר יותר. אבל מי שלא עושה תשובה מהווה, כן, או מי שלא עושה מספיק תשובה באהבה, אז צריך איסורים. מעדיפים שלא, אבל זה, נו. איזה סוג של איסורים נחשבים? האם איסורים שבהם בגלל הצער של החטא הם חלק מהאיסורים המחפרים, בין המפרשים יש מחלוקת. זה, נו. יש תשובת מערית שלפי האיסורים שהאדם מביא על עצמו, זה לא בגדר העניין. זה, נו. אם אתה הולך לעשות סיגופים בשלג, כן, אז יכול להיות שזה טוב לעבודת השם, למידות, למוסר, להתעלות, לכל מה שצריך. אבל את האיסורים הקדוש ברוך הוא קובע. מה צריך לבוא עליך?
אפילו מחליף במטבע, כמו שאמרנו.
מה זה?
חלף לו מטבע בכיס.
כן, זה איסורים של אבא. יחידה ואיסורים
של אבא. שם זה גם
כשבוך הוא קבע. כן, בסדר. אבל אני אומר, עכשיו חולקים על המעביד. בין השאר, אם תסתכלו באיגרת תשובה של אדמו"ר הזקן, הוא לא מזכיר, אבל הוא חולק עליו. כותב בתוך דבריו שגם איסורים שאדם מביא על עצמו זה גם רבי מלובביץ' ככה. זה נו. אבל אני רק אומר, אם אתה אומר אם הצער נחשב איסורים או לא, כן? זו שאלה מאוד משמעותית, אפילו מבחינת הסוגיות.
הצער, אני לא יודע, הצער או
איסורים? הצער. הוא אמר, הצער של רבי עזר מנדורדיה, זה נחשב האיסורים שמרקו את כל ההבנות שלו. לכן הוא מזמן לך עולם הבא.
זה עד שאומרים שהצער עצמו מוחק, לא?
כן, 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 כן. הרבה עוד אומרים, אני יכול לראות לך. ראשית חוכמה גם ככה, זה...
מה הצד לא אומר
את זה גם? מה הצד שלא להגיד ככה? כי מרית כותב, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את חלקו באיסורים. אתה עכשיו אומר, אני רוצה לקצר את הדרך, אתה לא יודע מה לקצר, אתה לא...
קח את העניינים לידיים. לפחות שיש לכל אחד את הדרך, איך לגרום לו את הצער שמתאים לו. אבל אם בסוף בן אדם מגיע לאיזושהי בצער, בדרך אחרת, זה בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שכל אחד יש לו.
זה לא משקל.
מה זה?
זה לא משקל שאתה יכול להניח כך וכך כמות צער. הקדוש ברוך הוא קובע במדויק מה האדם צריך לעבור.
מה האיסורים שלך?
מה האיסורים שצריכים? על החטא הזה. זה נו.
בן אדם לא יכול לדחוק את השעה.
לא יכול לדחוק את השעה, כן, בדיוק. ואפילו לא יודע, יכול להיות שלא צריך איסורים.
לא יודע, סתם.
זה דעה קצת חריגה, אני מסכים. קצת שני זה אמרית. יכול להיות גם שלא צריך איסורים אגב, זה לא, אבל זה...
איסורים כתוב בחז"ל הרבה שעל איסורים, רבי וכל היום.
ב?
בחז"ל יש הרבה איסורים.
יכול להיות איסורים של אבא.
כתוב שהם היו מביאים עליו, נו, הם רבי אליעזר, לא, בואו איסורים.
תורתך את זה.
שיש תורה אמר לו, זה...
כן. אתה מביא ראייה לצד אחד, נכון, יש עוד כמה ראיות נגד אמרית. יש ראייה יותר חמור, יש ראייה שאפילו מסר את עצמו למיטה לתשובה. וזה הועיל לו את
המיטות.
אה? הם יקי ויש צהרות. מדרש המפורסם. כולם מקשים עליו את הקושייה הזו, מה הגמרא אפילו? ששם אפילו... זה יותר חמור. אלה איסורים. רק אומר שיש סוגיות בעניין הזה מכל הצדדים. זה אינו. את התשובה, והעניין הוא שבספר הזה הכל נדחס ככה ב... את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. תשובה טבעית. תשובה אמונית, תשובה שכלית. אני קצת קורא ואז נחזור במילה שזה יחסית קצר. בתשובה הטבעית יש שני חלקים, תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. זה התשובות שהן מצד הטבע, לגוף ולנפש. ועל גבי זה יש תשובה שבאה באמונה ותשובה שבאה על ידי השכל. עכשיו ההסברים. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים עם חוקי הטבע, כלומר, אותם החלקים של המוסר והתורה שהם נוגעים לטבע האדם. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחרובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. כלומר, משהו, אחריות מאוד בסיסית של האדם כלפי עצמו וכלפי העולם. אם הוא עושה צעד שמזיק לו או מפסיד אותו, כן, הוא עובר על חוקי הטבע.
מוסר התורה הכוונה, עבירות שהן...
מוסר והתורה שהן מקושרים מחוקי הטבע. כלומר, אותם החלקים, זו נקודה חשובה מה שאתה מאיר, אותם החלקים שיש בתורה ומצוות, כן, שהם, מה שאם אתם רוצים דוגמה מאוד בולטת, מצוות השכליות. מה שהראשונים קוראים מצוות השכליות. מצוות שהעניין שלהם מוצדק כדי להביא תועלת לאדם. כגון כיבוד אביהם. שיש כמובן הרבה טעמים והרבה עניינים, כן? אבל הטעם הכי בסיסי זה שאדם, שווה אדם מבית באבותיו. יש תועלת מאוד גדולה במצווה, זה מצווה שבאה מצד הטבע. טבע המחשבה הוא זה טבע העולם, טבע המשפחה, טבע החברה. ואם אדם בועט במצווה הזו, אז הוא מזיק לעצמו. מזיק למשפחה שלו, מזיק לכל הבחינה.
אז... לא מדבר פה, אבל
זה ממש... כן, אני לקחתי יותר על זה. זה יכול להיות גם מצד הגוף, כן. זה, נו, אתה...
חלק מזה.
מה זה?
חלק מזה, גם.
חלק מזה, כן. יש חלקים בתורה שהעניין שלהם זה, כמו שהחובות הלבבות כל הזמן מדגיש, כן? מדגיש כל מידה ומידה שבאה בתורה מצד ה... תורה שבכתב איפה היא מופיעה, מצד התורה שבעל פה, כלומר המסורת, ומצד השכל, למה היא טובה. כן? זה נו. מה שנוגע ליראת שמיים הטבעית, ככה. זה נו. החלק הזה של התורה הוא קשור לטבע האדם, גם מצד הגופני וגם מצד הנפשי, והתשובה היא תשובה שמכוונת לעניין הזה. זה נו. באושה התקינו, שמבזבזת ממונו לא יבזבז יותר מחומש, שזה תקנת חכמים. זה הוראה של חז"ל, זה איסור. במצד הטבע, שאדם לא יפיל את עצמו על הציבור אחר כך. לא יעני ויפיל את עצמו על הציבור, ועוד כהנה וכהנה. אז נכון שבלי ההוראה הזו של, בלי התקנה הזו של חז"ל, לא היינו חושבים על זה. אבל עכשיו כשחזל עשו, הם לא עשו את זה רק מכוח תורה שבעל פה. הם רוצים פשוט שלא יתקלקלו כל העניינים. לא נקלקל את עצמנו, לא נקלקל לעצמנו. אז זו דוגמה לאיסור שהוא מצד הטבע. ואפילו הטבע הגופני, שאדם ינהג טוב בעצמו. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. התוצאה הישירה זה מחלות. והרבה סובל מזה אדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם. כן, אז זה קצת מתקשר לנקודה שהזכרתי, תשובה מתוך גבורה, הכוונה גבורת החומר, גבורת החיים. אז התשובה הראשונה, השכבה הכי בסיסית, הכי ראשונה, זה תשובה על נורמליות החיים. הטבע הנפש. המדיצינה, כלומר הרפואה, עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה, כפי הנראה עדיין, לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו מצד החטאים מעשה הגוף וחוקותיו. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. כלומר, הרפואה שהיא מדברת על הגוף, אנחנו כרגע בטבע הגופני, כן? אז היא כמובן באה לתקן ולטפל. אבל כנראה, ככה רב כפי הנראה, היא עדיין לא השלימה את המילה הנכונה, את העיקרון הבסיסי שגוף האדם בנוי עליו. שגם לחטאים ולעבירות יש השלכה על מצב הגוף.
סיפור מהבעל שם טוב, שהוא בא אל מישהו שהיה חולה, הוא אמר, הוא קיבל על עצמו, אמר לו, אם אתה רוצה להתרפות, קבל על עצמך כמה דברים. הוא אמר לו שהוא ריפא אותו בשורש שלו, איפה ששם הכל רקוב, שם הוא...
כן.
ממילא זה השפיע על הגוף.
כן, כן, כן. כמו שהוא כותב כאן, המקצוע הזה של התשובה הטבעית הוא תלוי בתשובה האמונית והשכלית. כל חלקי הנפש והרוח והנשמה, הכל משפיעים זה על זה. זה עניין אחד. יש...
עבירות לאו דווקא עבירות של נגד הגוף, נגד הטבע שהוא התחיל איתן.
כן.
בכלל עבירות.
בכלל עבירות, כן. זה, לא. הכל משלים האחד את השני. יש פשוט דברי הציב שפעם היה פה.
היה ויהיה. הוא עובד לא, אתה יכול להגיד ואין פה.
הוא עובד, הוא ברחובות.
יש עליו סיפור יפה, על הרבי מצאנז. יש הקלטה שלו מתפלל, שעדיין נמצאת. ומסתובבת בכל השני מקומות. הוא היה מתפלל בעריכות, בצעקות, בבחיות, היסטרי. ובעריכות, באמת, לאט לאט היה חוזר על מילים. בייחוד ברכת אהבה רבה, לפני קריאת שמע, וזה סיפור בדיחה כזה, שפעם מישהו, הנהג שלו פעם בא באמצע תפילת שחרית, נשאר לאיפה הרב אוחז, כי הוא רוצה ללכת הביתה להביא משהו, מספיק. אז אמרו לו שהוא בעלינו לשבח, אז הוא שאל בעלינו או בלשבח, כי זה מספיק זמן כדי. אבל יש שם תשובה, עכשיו הוא היה גאון וקדוש, ומעשה עם כל הבחינות. יש תשובה, אחד החלקים האחרונים ששאלו אותו, למדנו רבנו, מה סוד העניין הזה שצדיקים יש להם סגולות והם מברכים אנשים, ואז קורה משהו, מה שאמור לקרות. כן, אז הוא הביא כמה הסברים לסגולות ולמופתים שצדיקים עושים.
יש תשובה שהוא אומר שהיום אין.
מה זה?
יש תשובה שהוא אמר שהיום אין.
אתם מדבר על חסידות, שאין היום את מורים חסידיים, לא מופתים.
לא, שאין זה, אי אפשר להתרפות על זה.
מה שהוא כתב שם זה הוא כתב גם על צדיקי בדורם, אני יכול לראות לך. אז הוא כתב שם, אחד ההסברים שלו זה ש... טוב, יש כמה דרכים, יש דברים שקשורים בתורה, שיש צדיק שיש לו כוח התורה, ואז יש לו תורה. יש צדיק שיש לו כוח התפילה, וחז"ל אמרו ש... אם בית צדיקה, אם רוצים צדיקים יכולים לברוא עולם. יש להם כוח התפילה, אם צדיקים משהו. ויש צדיקים...
בגמרא, מי שיש לו חולה בדוח ביתו, ילך
ל... כן, 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 כן. ילך לחכם שיתפלל עליו. זה הצד הראשון. קלקלתי לך.
זה דיוק חשוב.
יש לו גרסאות, צדיק שם?
מה זה?
בספרדים רק
חכם. ויש דרך אחת הדרכים שהוא כותב, שחזל אמרו שרמח ושסה, רמח איברים ושסה גדים, כנראה איך הוא מצאו תעשה ושסה לא תעשה. כן? עכשיו, אם יש חכם שעמיק בכל העניינים של העשה ולא תעשה והבין את הפרינציפ שלהם, כן? ובא אליו אחד שהוא סובל עכשיו מבעיה ברגל.
בכתף.
בכל השבה שתהיה. אז הצדיק שלמד את כל המפה כולה, אז הוא יודע עכשיו לאן הוא שלח ברוח הקודש, איפה הוא, באיזה חטא הוא צריך לתקן. כן? עכשיו, זה פשוט בא...
הסיפור
עם אריזה לומר אחרי שכוונו כתף. כן, זה דוגמה. וזה דרך אחד של תשובה שהוא יכול להורות לו. זה אינו. אם הוא חכם כזה, אם הוא צדיק כזה, שהבין את כל העניין של העשה ולא תעשה. אלא מה, שהיום במצבנו העניין הוא כל כך מסובך, שאפילו הרשימה, מה הם רמח מצוות עשה, רמח רבבים. חז"ל אמרו רמח ואצל ישר יש נון בית. כן? אפילו הרשימה היא לא כל כך פשוטה, יש חיבור של רב חיים קניאבסקי, שבה הוא נכנס לברר מה רמח איברים שיש באדם לפי חז"ל. ככה קטלוג ארוך, כל מה שיש בדברי חז"ל, רמח איברים. אפילו זה קשה לנו לדעת, בדיוק חז"ל התכוון.
נגיד על המצוות או
ש... לא, רק על האיברים, רק האיברים.
מה הנה איש הולכים עם זה?
אה?
ומה הנה איש הולכים עם זה?
מה הכוונה?
בבית חולים שם.
זה, אפילו זה קשה עם איברים, מה רמח האיברים שחז"ל התכוונו אליהם. אז להבין מה רמח מצוות עשה שהתכוונו כנגדם, זה בכלל... אבל יש דבר כזה, שהחלקי התשובה שתלויים זה בזה. אני, הגוף ברוח והרוח בגוף. כל חלקי האיברים כנגד חלקי ה... טוב, נעצור כאן. נמשיך את הפעם הבאה יותר.
תודה רבה. מה קורה?